על פי תורת הבעל שם טוב, עניין יסודי בעבודת השם זה בכל דרכיך דאהו. זאת אומרת שבכל מה שאנחנו פוגשים במציאות שלנו, אנחנו יכולים ליצור התקשרות עם הקדוש ברוך הוא. דרכיך זה בלשון, זה דרך בלשון רבים, ודרך אמרנו היא תמיד מובילה בין המקום שבו אני נמצא עכשיו לבין היעד שבו אני חפץ להיות. בכל דרך יכולה להיות אותה התקשרות, אותו דעת עם הקדוש ברוך הוא. אז הגמרא במסכת נדרים אומרת, אין עניות אלא מן הדעת. עני ועשיר זה במושגים של דעת. אם בן אדם יש לו, נקרא לזה בקטע הכלכלי, מכל טוב, ואין לו שום חיבור והתקשרות, לא עם נשמתו, לא עם אלוקיו, לא עם העיקרים לו, לא עם חבריו. יש לפעמים בן אדם שיש לו את המינימום, אבל הוא בהתקשרות גדולה, בהתקשרות אל הרגע הנוכחי, בהתקשרות אל כל מי שהוא פוגש, שמח לראות אותו, שמח על היום, תודה רבה. מקווה שבמהלך הערב תגיע גם הכוס הרביעית, ואז נזכר בחירות של פסח. כן. אז זה כבר ההתחלה. אין עניות אלא מן הדעת. ועל זה צריך רחמנות, כי אין רחמנות גדולה מזה. מה הכוונה? אין רחמנות גדולה מזה. מי שאין לו דעת. אוי תת. אם העולם שלנו זה עולם של דיסהרמוניה, ובני אדם מזינים את גופם במה שלא יוצר חיבור נכון בינם לבין הנשמה. יש מאכלים, לדוגמה, שמורידים אנרגטית. יש מאכלים שמורידים רוחנית. יש מאכלים שיכולים ליצור לאורך זמן בעיות גופניות. במהות מזון נועד לחזק אותנו, לתת לנו אנרגיה לפעולותינו. אם אנחנו אוכלים מזון שמחליש אותנו, זה אומר שאנחנו לא פועלים את מה שהוא נועד לפעול. המזון. אין לנו דעת, חסרה לנו דעת. אם אני בחברותה ובקשר עם מי שמרים אותי אנרגטית, רוחנית, זה דעת. אם אני נמצא בבדידותי, או לא בהתבודדותי, בבדידותי, מה ההבדל? התבודדותי זה הזמן שאותו אני בוחר לקחת להיות בקשר עם נשמתי, עם השם יתברך. הבדידותי זה הזמן שבו אני ליבי סגור ומתקשה להיות בתקשורת עם אנשים. נזכרתי את העניין של בדידותי והתבודדותי, אז היום לימדתי בשיעור בירושלים על דברי הרב דסלר שהוזכרו פעם. שהוא אומר בספרו מכתב מליהו, בחלק ד', בעמוד 282. זה טקסט של שלוש שורות שחביב עליי. הוא אומר, כיצד האדם מוצא את עצמו? זאת אומרת, האדם מוצא את עצמו, א', בהתבודדותו, ב', בהיותו נותן ולא נוטל, ג', בהיותו שואף להיות, כששואף להיות ולא להשיג ולקנות. אז זו שאלה יפה בכלל, איפה האדם הלך לאיבוד שהוא צריך למצוא את עצמו, נכון? אבל אנחנו נמצאים במצב כזה שזה מסתדר לנו טוב מאוד. שהשאלה, כיצד האדם מוצא את עצמו? מוצא את עצמו זה למצוא את העצמיות שלו, למצוא את כוחותיו, למצוא את איכויותיו. אומר, אדם מוצא את עצמו בהתבודדותו, אז בביור הרגיל זה זמן יומיומי לתקשורת פנימית, להתקשרות פנימית. ובהיותו נותן, זה הדבר השני, לחזור לנתינה. והנתינה הזו זה להנביע מחדש את המעיין החסום בתוכנו. וכששואף להיות ולא להשיג ולקנות. זאת אומרת, כששואף להיות, להיות זה הכוונה היא נוכחות. למשל, בן אדם הולך ללימודים באוניברסיטה, אז הרבה פעמים מה שהוא מתעניין זה בתואר או בסיום הלימודים. אנחנו לא נהנים מהלימודים עצמם. אז זה אומר שהעבודה היא זה ליהנות להיות פה, לא רק בתוצאה. רק תזכרו ששלושת הדברים הללו זה איך למצוא את עצמנו. ולמצוא את עצמנו, אז יש דיבור שרבנו הקדוש מביא בתורה קופי חד בליקוטי מאורן, שהתינוק במאי אמו מלמדים אותו ומראים לו כל מה שעליו לעשות ולעבוד ולהשיג בזה העולם. חוויית הרחם, מפעם לפעם אנחנו זוכים להזכיר אותה, להזכיר לעצמנו, שהיא בחוויה מאוד משמעותית. כי מה היה ברחם? היה גם הרמוניה, במובן הזה שהרגשנו מאוחדים עם הבריאה, וגם ידענו מה היו די השליחות שלנו. אני רק רוצה להזכיר, מתי פעם הקודמת דיברנו על זה, על הרחם, שיהיה למי שזוכר, שהזכרנו על הדיבור שצריך כל אדם לרחם על עצמו. אז אמרנו שלרחם על עצמנו זה לתת לעצמנו את חוויית הרחם. לתת לעצמנו את החוויה, במובן הזה גם להרגיש בהרמוניה עם העולם, אחד, זאת אומרת, העובר במי אמו אין לו תודעה של פירוד, של נפרדות. תודעת הנפרדות היא הולכת ומתעצמת בשלבים. זאת אומרת, ברחם זה תחושה של שלמות, ואחרי זה בלידה זה כבר מתחילה מערכת חיים אוטונומית, אבל עדיין יש את היניקה שזה תלות בהם וגם קשר למשהו יותר גדול ממנו, ויש את השלב שהוא כבר מתחיל המוחין שלו. אז נחזור לנקודה הזאת שההתבודדות, בן אדם יש לו הזדמנות להיזכר ברצונות, יש לו הזדמנות להיזכר בכאב, יש לו הזדמנות להיזכר בתקווה, ולהביא את זה לפני הקדוש ברוך הוא. והיותו נותן זה להיות בנתינה. אני נזכר מה קטעתי באמצע. שרבי נחמן משתמש בביטוי, כשהתינוק במאי אמו מלמדים אותו כל מה שעליו לעשות, לעבוד ולהשיג בזה העולם. הניסוח המקורי בגמרא, זה נאמר שם, שמלמדים את העובר את כל התורה כולה. שוב, בגמרא זה את כל התורה כולה, ורבי נחמן אומר, מלמדים אותו מה שעליו לעשות, לעבוד ולהשיג בזה העולם. כשרבי נחמן משנה מציטוט חז"ל, הוא בעצם מבאר אותו. תורה זה מלשון הוראה, זאת אומרת, כשמלמדים אותו את כל התורה, אז הם מורים לו את הדרך. אז רבי נחמן כבר אומר ישירות, מלמדים אותו מה שעליו לעשות, לעבוד ולהשיג בזה העולם. נתנו לו הנחיה ברורה. כיוון שיוצא לאוויר העולם, זה נשכח ממנו. ורבנו מביא שם ציטוט מהמשנה בפרקי אבות, שיש ארבע טיפוסי תלמידים, וכל אחד מהיושבים פה יכול לזהות את עצמו בתור אחד מהטיפוסים הללו. יש מי שקולט מהר ושוכח מהר, ויש מי שקולט מהר ושוכח לאט, יש מי שקולט לאט ושוכח מהר, ויש מי שקולט לאט ושוכח לאט. רק שהניסוח אצל חז"ל בפרקי אבות, בפרק ה' זה לא כמו שאמרתי את זה. למשל הראשון שהוא קולט מהר ושוכח מהר, שזה הטיפוס הכי נפוץ והכי מוכר, נאמר מהיר לשמוע ומהיר לאבד. אז רבי נחמן רוצה להשתמש בזה, זה לא סתם שחז"ל קראו לידע שיש לבן אדם אבדה. הוא אומר, זו האבדה האמיתית. בדיוק כמו שהיום, הערב, התחלנו לקרוא שאין עניות אלא מן הדעת, זאת אומרת, המושג הניות במובן הכלכלי זה שם המושאל. זאת אומרת, המושג הניות בתארתו זה על דעת. ומזה אנחנו משתמשים בזה בשפה לתאר מישהו שאין לו ממון. אבל תזכרו מה המקור ומה השאלה. זה מאוד חשוב להבין עד כמה הדעת היא חשובה. מי שאין לו, זה אני, כן. אז על אותו דבר, אבדה, אנחנו היום משתמשים במושג אבדה, כל דבר. אדם נאבד לו חפצים או דברים יקרים. אני אומר לנו רבי יונה, שורש האבדה זה השכחה. ואיזו שכחה? של מה שהיה ברחם. אז עכשיו זה מאוד מסתדר הביטוי הזה של הרב דסלר, איך האדם מוצא את עצמו. הוא באמת, הוא נאבד. מה נאבד לו? זה הידע הקדום שנשכח. אנחנו הרבה פעמים טועי דרך. מאוד יפה הביטוי למישהו שאומר, הוא איבד את דרכו, הוא לא יודע לאן דרכו. ברוך השם. רק מי שבא לפה, מי שלא הגיע לפה, אז הוא מצא את הדרך. או שלא, כן, או שלא מצא את הדרך לפה. אז אנחנו טועי דרך. ויש טועה בטף וטועה ב-A, וזה מתאים שניהם, כל אחד עם משמעות אחרת, על זה להשלים את אותו עניין. ואנחנו רוצים למצוא את עצמנו, זה לחזור למפגש הזה, למפגש הפנימי. מי שיזכה לפגוש את עצמו, זה היכרות מאוד כיפית. זה האדם הכי מתוק, הכי מקסים, הכי נפלא שאתם יכולים להיפגש איתו. ודעו לכם, אין בין זה לבין נרקסיסים שום דבר. נרקסיזם. נרקסיזם זה סוג מופרז בעני. פה זה הזדמנות להיפגש עם המהות בשביל להיות אחרי זה בקשר. אם אני לא במפגש פנימי, ורק באיזה עמדת פנים, ורק בהישרדות, ובוא נאמר שאני שורד מיומן, אז אחרי זה שאני בא לקשר, אני באמת לא מביא את עצמי, אז כל קשר הוא יהיה מעייף. כל קשר, לעומת זאת, כשאני במפגש עם עצמי, שעברנו את התהליך הזה שדבר עליו במרב דסלר, כל קשר הוא מעשיר, ואנחנו גם לא נבזבז זמן על קשרים שאנחנו מבינים שהם לא נכונים. אז צד האדם מוצא את עצמו, בהתבודדותו, בהיותו שואף להיות, בהיותו נותן ולא נוטל, ובהיותו שואף להיות ולא להשיג ולקנות. ואז ביקשתי מהלומדות משימה, זה אני הזכרתי כי היום לימדתי את זה בצהריים. ביקשתי, היה זמן ללימוד עצמי וחברותות בשיעור, שינסו לראות איך שלושת הדברים הללו מקרינים זה על זה, או מעצימים זה את זה. זאת אומרת, זה כמו משולש, בקצה אחד כתוב התבודדות, בקצה אחד כתוב, בצלע אחת כתוב נתינה, ובצלע אחת כתוב נוכחות. נוכחות. מה שכתוב כששואף להיות ולא להשיג ולקנות זה, תמצאתנו לנוכחות. זאת אומרת ש... פה רב דסלר מגדיר שההפך מנוכחות זה לחכות לתוצאה של הפעולה. אין בזה פגם. סך הכל אנחנו נועדנו, אנחנו הולכים לפרויקטים והולכים לכל מיני מקומות בשביל איזושהי מטרה. למשל השיעור הזה, מה הכי כיף בו? כי הוא נגמר, נכון? זה לא שהשיעור לא נחמד, אבל יש משהו ש... שלא יגמר לעולם. טוב, זה ראשית, תודה לך על המילים הטובות. בחיליון אוזניים. בסדר, אבל כוונתי לומר שבכל סיטואציה שאנחנו נמצאים, אם לא עבדנו על הנוכחות או אם הלב כואב, אז אנחנו בעצם... אדם עצוב אומר בערב מי ייתן בוקר, ובבוקר מי ייתן ערב. התורה מתארת את זה על דברים הרבה יותר נוראים. אבל יש חוויה כזה. בכל אופן, אז השאלה שלי הייתה, זה לא רק שאלה, זה הזמנה לראות איך שלושת הדברים הללו מקרינים אחד על השני. זאת אומרת, איך הנוכחות מקרינה על ההתבודדות, ואיך ההתבודדות מקרינה על הנתינה, ואיך הנתינה מקרינה על הנוכחות, מובנת המשימה. זאת אומרת, אם אני עובד על הנוכחות, אז הנתינה שלי היא הרבה יותר נקייה. אני גם לא מחכה מה התמורה שלה, כי הוא אומר, משפט השלישי היה, כששואף להיות ולא להשיג ולקנות. הוא לא מחכה לאיזושהי מטרה, לאיזושהי תוצאה. אז גם בנתינה, אני הרבה יותר, זה מחדד, המושג נוכחות מחדד לי את הנתינה. לתת בלי לחכות לתוצאה. וההתבודדות גם מעצימה את הנתינה. כי אם אני בא לנתינה שאין לי את המפגש עם עצמי, אז הרבה פעמים זה נתינה בשביל פיצוי. לקבל הערכה או להרגיש בעל ערך וכו'. אז עכשיו אנחנו יכולים לחזור אל הטקסט שאתה התחלנו. אין עניות אלא מן הדעת. ועל זה צריך רחמנות. מה הכוון? על זה צריך רחמנות על מי שאין לו את הדעת. כי אין רחמנות גדולה מזה. זאת אומרת, הסבל הכי גדול לבן אדם שאין לו את הדעת. והעניות זה בכללות ובפרטות. עכשיו רבי נחמן ירחיב. בכללות על איש שאין לו שכל בעבודת הבורא. וצריך הבעל שכל להשכילו. שאין לו שכל בעבודת הבורא. מה זה? אפשר לעשות, זאת אומרת שאפשר לעשות עבודת הבורא בלי שכל. יש מי שבכלל לא מתעסק בעבודת הבורא. זה היבט אחד. רבי נחמן פה מוסיף שיש גם עבודת הבורא בלי שכל, בלי דעת. הרבה פעמים בן אדם עובד את עצמו, את הדמיונות שלו. עכשיו דיברתי עם ידידי הרב אופר גיסין בדרך לפה, אז הוא סיפר לי שבהלכות סוכה, הלכה ג' בליקוטי הלכות, רבי נתן אומר שעיקר הקדושה זה צמצום האור, לבנות כלים. כי הרבה פעמים אנחנו רוצים אור גדול. כתוב בספרי הקבלה שיש שתי עולמות שמוזכרות, שמדברים עליהם חכמנו, הארי הקדוש. גם אם אני אומר ביטויים קבליים, אז בואו תקבלו אותם בפשטות, גם אם לא מעמיקים בהם. להכיר את המילים. עולם הטוב ועולם התיקון. כתוב שבעולם הטוב היו אורות מרובים וכלים מועטים. מה זה אורות מרובים, כלים? נקרא לזה חוויה עצומה. כל, הביטוי אורות מרובים זה כל אחד כפי אומנטו. מה קרה מהעניין הזה של ה... אורות מרובים וכלים מועטים, נשברו הכלים. עולם התיקון זה עולם שיש בו אורות מועטים וכלים מרובים. זאת אומרת, עכשיו, מה זה כלי? כלי זה צמצומים. גם כשאני מוזג כוס מים, אז בעצם, כשבאת למזוג את המים, זה הייתה יכולה להיות מזיגה אינסופית. אבל הכוס צמצמה את זה. עכשיו, היא צמצמה את זה, אז המילה צמצום מצד אחד נשמעת לא כל כך טוב. מצד שני, זו הייתה האפשרות של המים להגיע לפה. ולכן, העניין הזה של צמצום, ככה אומר רבי נתן, שעיקר הקדושה זה צמצומים. מצמצם את האור.
ו...
כן. נכון. אפשר לעשות איתך לחיים? לחיים.
אבל חייבים קצת אור שיתחבק, לא...
נכון. אי אפשר בלי אור לגמרי. רבי מלובביץ' טבע מושג מיוחד. הוא קרא לזה, הוא ביקש מהחסידים שלו, שיהיה להם אורות דתוהו, בכלים דתיקון. עכשיו אתם מבינים זה, כי עולם התוהו, המושג הקבלי הזה, עצם המושג תוהו, זה אורות מרובים וכלים מועטים. זה המושג תוהו. עצם המושג תיקון, אז הוא תבעת אורות דה תוהו וכלים דה תיקון. נכון. אז למה הרחבנו את זה עכשיו? כי יכולה להיות עבודת השם בלי שכל. אדם לפעמים יכול להגיע להתלהבות גדולה ששורפת אותו. ויש גם בן אדם שהוא מדומיין שעבודת הבורא זה רק באיזשהו אופן שהוא מדמיין. דיברנו על כך שבכל דרכיך דאהו, בכל מקום, הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם הזדמנות. ובפרטות על האיש עצמו, כי יש זמן שאין לו שכל. הוא נקרא קטנות מוחין. איזה ביטוי חביב, כי יש זמן שאין לו שכל. הוא נקרא קטנות מוחין. קטנות מוחין זה תודעה מצומצמת. עצבות זה קטנות מוחין. דיכאון זה קטנות מוחין. מתח זה קטנות מוחין. אין כאן ביקורת על העצבות. יש רק הגדרה שהעצבות זה קטנות מוחין. זאת משהו בתודעה שלנו, במרחב נחסם. זה בעצם העניין של קטנות מוחין. וצריך לחזק את עצמו לבוא לגדלות מוחין. עכשיו, יש בן אדם, מה שרב נחמן רוצה להגיד ככה, יש בן אדם שאין לו שכל בעבודת הבורא, והבעל שכל צריך להשכיל לו. בעל שכל זה מי שקיבל דעת. דעת של צדיקים. עכשיו, הבעל שכל בעצמו יכול לחוות מצבי רוח, של קטנות מוחין. רבי נחמן אומר, בקטנות מוחין אין שם שכל. שכל זה אור. תורה לפני מר, כי השכל הוא אור גדול, שמאיר לו בכל דרכיו. אז אם בן אדם בקטנות מוחין, זו חוויה שאין לו שכל. כי בכל השכל לא פעיל. לא, לא, חס ושלום. רק הוא יכול... פה רבי נחמן אמר, הוא דיבר על שני עניינים. צריך לעשות, להיות מרוכז פה. אומר, יש עניות במובן של דעת בשני אופנים. יש עניות בעבודת השם, שאדם פשוט אין לו שכל בעבודת השם. עזוב את המושג של קטנות מוחין. אין לו שכל, זאת אומרת, אין לו הדרכה מה זה עבודת השם נכונה. ומי יכול לעזור לו? בעל שכל, מי שיש לו דעת, איך להדריך אותו. עד כאן הגדרה הראשונה. פשוט אומר על שאין לו שכל בעבודת הבורא. זה דבר שצריך, ידע שצריך לקבל אותו מפי בעל שכל. בעל שכל זה לא יכולת אינטלקטואלית, זה מישהו שעמל ויגע וגם קיבל מצדיקים. חוץ מזה, הוא אומר עכשיו, יש עוד מצב של עניות בדעת. שאפילו הבעל שכל בעצמו, לפעמים יש לו מצבי רוח. או תקרא לזה חוויה רגשית, או חוויה שעובר לו משהו במוח. הוא בקטנות מוחין. התודעה מצטמצמת. דיכאון זה קטנות מוחין. עצבות זה קטנות מוחין. באותו רגע אין שכל. יש לך שכל, היכולת האינטלקטואלית, האינטלקטואלית שלך היא אותו דבר, ה-IQ היא אותו דבר, אבל משהו שם נחסם. וכתוצאה מזה אנחנו בקטנות מוחין, אנחנו בעצות ובדיכאון. אם מישהו מכם המילים האלו אומרות לו משהו, יכול להיות שחלק מהיושבים פה מעולם לא חוו. או, חיכיתי למילה הזו שלא ידעתי להיזכר בה, סריטות. אבל אני רוצה רגע שנתמקד במונחים של... אתה עושה הפרדה בין הדברים, יש אחד שאין לו שכל בעבודת השם. חוץ מזה יש מצב שבן אדם הוא בקטנות מוחין. קטנות מוחין זה תודעה מצומצמת. התודעה שלו הצטמצמה מכל מיני סיבות, ממאורעות שקרו, מדברים שמה שהוא אמר לו. וכתוצאה מזה, המוחין מצטמצם, כאילו אין לו שכל. זאת אומרת, אפילו הבעל שכל, אותו אחד שיכול לעזור למי שאין לו שכל בעבודת הבורא, הוא בעצמו לפעמים חווה מצב של קטנות מוחין. למה אי אפשר?
אפשר להגיד.
אז תגיד.
בתורה שבסיפור מה אין שום ייאוש בעולם כלל המדובר, שישב ואמר מה אתם באים אליי.
כן, זה קטנות מוחין.
ואז שם דווקא הייתה גם...
עכשיו תראו, כל מצב כזה של קטנות מוחין זה אלם, זה הסתרה, בעקבות מאורעות, בעקבות מחשבות, בעקבות התרחשויות. בחסידות מוסבר שכמה שהאלם יותר גדול, הוא נועד להביא גילוי יותר גדול. הרי הנשמה שלנו הייתה תחת כיסא הכבוד באור אינסוף. היא ירדה, הנפש האלוקית ירדה אל תוך העולם הזה, ונכלאה בתוך הגוף. עכשיו, זה בשביל שלא רק שהיא תעלה את הגוף, גם החסידות מוסבר שהנשמה, כשהיא עושה את יהודה, היא מגיעה למקום גבוה יותר מאשר לפני בכלל שהיא ירדה למטה. הדמור הזה כן מביא את זה בדרוש בפרשת נוח, בספר תורה אור, מים רבים, לא יוכלו לכבות את האהבה, או נערות לא ישטפוה. נכון. אבל אנחנו החסידים לא מכירים את הטקסט התנכי, אנחנו מכירים אותו מהציטוטים בתוך ספרי חסידות. אני מודה לך שהזכרת לנו נכון, היכול היה מאזין לחשוב שהביטוי הזה, מים רבים, ליכלו לכבות את האהבה, הנרות לא השתפו, המוסגר בתורה אור, שזה המקור. שער כוח. בשמי ובשם שלמה המלך עליו השלום.
אבל יכולה להתקלקל.
רגע, רגע, אנחנו רק בהתחלת הדרוש. אז כתוב בתורה אור על פרשת נוח, לפני שנבהר את זה, איזה פסוק יפה, מים רבים ליכלו לכבות את האהבה. נערות לא ישטפו. אז מוסבר שמים רבים זה תרדות הפרנסה, שנקראים מים רבים. ונערות זה המחשבות שתורדות אותנו. והאהבה זה אהבה של הנפש האלוקית שרוצה להידבק בשם יתברך. מביא אדמור הזה כן, ציטוט מהזוהר הקדוש, להשתאהבה בגוף הדמלכה. כי בכל אנחנו רוצים לשוב ולהתאחד. באור אינסוף. אז מה, לאן הוא מכוון את הדרוש שלו? הוא אומר שאם בן אדם כל היום נמצא בעסקים שלו, אומר יום יום בן אדם נמצא בעסקים ובתרדות, שאין לו זמן שם לעבודת השם. הוא נמצא במשרד, בעסק, ואז הוא לקח לו זמן ביום שבו הוא מתפלל או לומד, אז הוא יכול להעלות עצמו למקום יותר גבוה למי שלא היה לו את המים רבים ואת הנערות, למי שלא היה את ירדות הפרנסה והמחשבות שתורדות אותו.
למה
שאתה צריך לדחקות במים?
מים הרי התורה
מפליטה. נכון, אבל כל פעם, בכל נושא משתמשים במשל ייחודי לאותו נושא. אז ספציפית, הוא רוצה לבטא רעיון, אומר תרדות הפרנסה נקראים מים רבים, שהם בעצם באים לשטוף אותנו. כי מדובר פה מים רבים בהקשר שהם כאילו מנסים לכבות את האהבה והם לא מצליחים. או נערות לא ישטפו. על בעיקר מה שהוא רוצה להגיד שם, שהגילוי של אדם מוטרד בתרדות פרנסה ודאגות, הוא יכול להגיע למקום יותר גבוה למי שאין לו דאגות. אז אותו דבר, אנחנו נכנסים למצבי רוח קיצוניים, למי שזוכה, כן? אני זוכה מפעם לפעם. ומי שעוד במועדון, אז... המילה מועדון זה מלשון מועד, כאילו, יש מועדים לדברים הללו.
אז... מה קורה
עם מצבי רוח קיצוני? טוב שאת מזכירה לנו. אז זה אומר שיש שם כרגע מצב של הסתרה, שממנו יכול לצאת גילוי יותר גבוה מאשר אילולי הייתה הסתרה הזאת. אבל עכשיו אני אחזור למושג הזה, של קטנות מוחין. פעם איזה חסיד ברסלב אמר לי, רוצה להגדיר מה זה קטנות מוחין שהוא חווה, אז הוא אמר לי, אם תקח קליפה של פיסטוק, ושים שם את המוחין שלי, ותנער, אז יהיה רעש, כאילו. רק פה, רבי נחמן אומר חידוש נפשי גדול, הוא אומר שכשיש קטנות מוחין אין שכל. כביכול, היכולות שלנו, גם האינטלקטואליות וגם הרוחניות, לא פעילות אז. מקווה שברור לכם על מה מדובר. יופי. לא, עכשיו אני קורא. אני רק רוצה להסביר מה הכוונה, שמה זה נקרא אין שכל. מדובר על מישהו שהוא אדם נבון, אבל כשמגיעים הזמנים הללו, זה לא פעיל. אני אמשיך את הטקסט לאן הוא מכוון. אם כי, ומי ששאל, בכלל בחיים, הרבה פעמים, כל מה שצריך לעשות זה להמתין. להסכים לתת לזה להיות. בבחינת להקשיב לזה. נסכים לכבוד את הכאב הזה, בבחינת תהיה, מה שדיברנו כמה פעמים באריכות. במקום לברוח מהחוויה הקשה הזו, זה לומר, אנה זה מין למאווי. רק פה מדובר על מצבים ששום זיכרון רוחני לא פעיל שם. זה נקרא, יש קטנות ויש קטנות דקטנות. עכשיו, וצריך לחזק את עצמו לבוא לגדלות מוחין. אומר רבי נחמן שמי שנמצא בקטנות מוחין, הוא צריך לחזק את עצמו לבוא לגדלות מוחין. וכשבא לגדלות מוחין, נמתקים כל הדינים. זאת אומרת ששורש הדינים, דינים זה מלשון די, מלשון מצב של חלילה שפע שנפסק, דין מלשון די. זאת אומרת כשבן אדם גם בעצבות, זה שורש הדינים. והרבה פעמים זה דיבור שיכול מאוד לבאס, כאילו אומרים לבן אדם, לא רק שאתה מבואס, או בן אדם אומר לעצמו, לא רק שאתה מבואס, אלא אומרים שהבאסה הזאת משכת עליך באסה נוספת. ואז זה עצמו כבר סיבה לבאסה, נכון? פעם רבי נחמן דיבר עם רבי נתן על החשיבות הגדולה להיות שמח בשבת. הוא דיבר בכזו הפלגה, והוא קלט שרבי נתן מתחילות לרוץ לו מחשבות בראש על זה שהוא לא כל כך שמח בשבת, ואז יהיה לו כבר איסורי מצפון, כי רבנו אמר כמה זה חשוב להיות שמח, אז רבנו יירט את המחשבות האלו בשידור חי, הוא אומר לו, עכשיו תהיה לך עוד סיבה להיות בדיכאון, למה? הוא אומר, זה לא המכוון. אני בא ואומר את החשיבות של שמחה בשבת, שתעורר את עצמך, אבל שלא יהיה לך עילה... להיות בהאשמה עצמית או בזה שזה לא נמצא. וכשבא לגדלות מוחין, נמתקים כל הדינים וממשיך עליו חסדים ורחמים. תרשו לי לא לבאר את המשפט הזה, כי אם לחזור עליו שלוש פעמים, אחרי זה להזמין אתכם, לחזור איתי על זה שלוש פעמים, ולפעול כמו סגולות שהמילים עצמם. וכשבא לגדלות מוחין, נמתקים כל הדינים, וממשיך עליו חסדים ורחמים. פעם שנייה. וכשבא לגדלות מוחין, צריך לדייק, כתוב פה, וכשבא לגדלות המוחין, נמתקים כל הדינים, וממשיך עליו חסדים ורחמים. וכשבא לגדלות המוחין, נמתקים כל הדינים וממשיך עליו חסדים ורחמים. אתם באיקון לומר את זה יחד איתי? רק מי שרוצה את, את הגדלות מוחין. אז ביחד. וכשבא לגדלות המוחין, נמתקים כל הדינים וממשיך עליו חסדים ורחמים. של הפעם הראשונה זה היה מאוד יפה. וחשתי את הלב הפתוח. פעם שנייה. וכשבא לגדלות המוחין, נמתקים כל הדינים, וממשיך עליו חסדים ורחמים. עונש. יש לנו את הפעם השלישית, אתה אומר לכתוב עונש. אני הייתי בבית ספר בבני ברק, בתלמוד תורה, אז היה לנו מורה, זיכרונו לברכה, הוא היה נותן הרבה עונשי כתיבה. באיזשהו שלב, אחד החבר'ה עלה על רעיון, עשה סטארט-אפ בתלמוד תורה, בחיידר. הוא הקים גמ"ח, למשפטים של המורה. ישבנו בהפסקות, כל החברים, וכתבנו את המשפטים שידענו שהוא מורגל בהם. 100 פעם, 1,000 פעם, עשינו כזו מגירה, וכל פעם שהיה נותן למישהו עונש, זה היה... החבר'ה כל כך היו מבסוטים.
רגע, גמ"ח אבל מחזירים בדרך כלל.
כן, אבל זה... עצם הרעיון הזה שאנחנו יכולים להקדים תרופה למכה, וברגע שמישהו... אז כולם התגייסו, ישבנו, כתבנו את מלאי המשפטים. גם היו כאלה שמר... מה?
אולי מפתיע אתכם משפטים חדשים או משהו?
אז זהו, לצערי, זה חלק מה... וגם כשאת שואלת על הגמ"ח עצמו, לפעמים גם שמישהו היה מקבל סכומים מופרזים, אז אולי המקפיד שזה כתב אחיד, אז היינו מתיישבים כולנו לכתוב... כל אחד לוקח על עצמו. היום זה עוד בתוקף או עבר מן העולם? אפשר לעשות העתק הדבק. את הפעם השלישית, בואו נאמר עם חיות, כי זה עצמו כבר ממתיק פה דברים נפלאים. וכשבא לגדלות המוחין, נמתקים כל הדינים, וממשיך עליו חסדים ורחמים. וזה מאמר חכמנו זיכרונה לברכה, גדולה דעה שניתנה בין שני אותיות. שנאמר, כי אל דעות השם. שם מסביר רבי נחמן, כשיבוא לגדלות המוחין, יתעורר עליו רחמים וחסידים משני אותיות. אל הוא חסד, על דרך חסד אל כל היום, והשם הוא רחמים. על דרך רחמך רבים השם. יסביר. נאמר חסד אל כל היום. סליחה. כי אל דעות השם. אני אומר את המילה השם, אבל בפסוק עצמו נאמר, כי אל דעות הוויה, השם המלא של הקדוש ברוך הוא. אומר רבי נחן, שעל פי תורת הקבלה, לכל כינוי של הקדוש ברוך הוא, זה ממשיך גילוי מיוחד. אז שנאמר, הכינוי של הקדוש ברוך הוא שנקרא אל, זה כינוי של חסד, זה מושך אור של חסד. ושנאמר שמו של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו כותבים אותו י' ק' ו' ק', שם הוויה זה נקרא, זה מושך גילוי של רחמים. ופה מדובר שזה ממתיק את הדין. כשבן אדם מגיע, מצליח להמתיק את הקטנות מוחין שיש לו, הוא ממשיך עליו חסד, ורחמים. אז מי שיזכר הביטוי הזה, בפעם הבאה, כשיהיה בקטנות מוחים, אז מה צריך לחזק עצמו לבוא לגדלות מוחים? זאת אומרת שזה אפשר לחזק עצמו לבוא לגדלות מוחים. בדרך כלל, בדרך כלל אנחנו אומרים שהמצבים האלו אומר, זה לא המוחין שלי, זה המציאות ככה. מה זה קשור למוחין שלי? אנחנו מפרשים את המצב רוח שלנו שאנחנו אומרים, זה המציאות האובייקטיבית. אם זה המוחין שלי, זה כביכול רק מציאות סובייקטיבית. שאני צריך להשתנות, אבל זו המציאות. רבי נחמן מחדש פה שהחוויה הכואבת זה לא המציאות. זה מה שעובר בתודעה שלנו. ואם אנחנו נמצא שיטה, ובוודאי נמצא שיטה, לבוא לגדלות, מקטנות מוחין לקטנות, מקטנות מוחין לגדלות מוחין, נמתקים כל הדינים. נמתקים כל הדינים. הוא ממשיך עליו. אני זוכר מה היה המשך, הוא ממשיך עליו? חסד ורחמים. על דרך חכמיך רבים השם. וזהו פירוש הפסוק, אשרי משכיל אל דל. היינו, כשהוא בקטנות המוחין, הוא משכיל עצמו לגדלות המוחין, אזי ביום רעה ימלטהו השם. נמתקים כל הדינים. הכותרת של המאמר הזה בלקוטי מוהר"ן ק"ו התחילה ככה. פסוק מתהילים עם א', אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו השם. אז הרב נחמן אומר, זה פסוק, יש פה הדרכה לעזרה עצמית, גם לעזרה לאחרים. אשרי משכיל אל דל, מישהו שהוא דל, והוא הסביר שיש דלות רק בדעת, יש עניות רק בדעת. אז מישהו שהוא בעוני, בדלות, והוא בדלות, לא קשור, זאת אומרת, הדלות בחשבון בנק זה סימפטום של הדלות בדעת. אז אם מישהו נמצא בדלות, בעניות מדעת, הדבר הכי נפלא שאנחנו יכולים לעשות זה להחזיר לו את המוחין. נכון? כי הדלות הזו היא נקראת קטנות מוחין. ואם אני בא ומסייע לו להגדיל את המוחין, להחזיר לו את המצב רוח. זה יכול להיות מילה טובה, זה יכול להיות לצאת להליכה, זה יכול להיות ללמוד קצת, זה יכול להיות לרקוד, לשמוע מוזיקה. אין בזה עצות קבועות, כי לפעמים יש כזו קטנות שאנחנו נכנסים לכזה בונקר, וזה אומר שמה שיש דינים אז. בואי נגיד לחיים.
לחיים.
החיוך שלך עכשיו זה כבר גדלות מוחין. זה מספיק.
הוא נמצא בעוני, בדלות.
יפה, אז אנחנו אומר את זה בפשטות, שאם רק תזכי, את יכולה להגדיל את המוחין. תזכרי שזה באפשרותך. לפי זה נראה לנו ביום רעה ימלטהו השם, נמתקים כל הדינים. עכשיו, המצב הדיכוני הזה, שנקרא קטנות מוחין, זה גם נקרא יום רעה חס ושלום. ככה רבי נחמן, זה נקרא יום רעה. אבל אם בן אדם מגדיל לעצמו את המוחין, אז הקדוש ברוך הוא מוציא אותו מכל הרעה הזאת. כי בכל הרעה יכולה לאחוז בנו בקטנות מוחין. הרע?
רגע, זה תמיד, אנחנו צריכים לעשות את הפרם, זאת אומרת, זה לא
להמתין? יש לב, אמרתי, אגב, זה עצמו, היכולת להתבונן בכאב, ולא להילחם בו, לא להיאבק בו, זה גם סוג של גדלות מוחין. כי הדיכאון רוצה שנזדהה איתו. וגם מה שדיברנו עכשיו, לצפות בכאב, זה בעצם לצפות בו. לצפות בו זה לתת לו להיות, אבל זה כבר אנחנו לא מזדהים איתו, אנחנו כאילו מתבוננים בו. זה עצמו כבר תחילתה של גדלות מוחין. אחרי זה אפשר לעשות עוד פעולות. אפשר לצעוק אוי תעתה. להגדיל את המוחין, כן. ואם לא יכול בעצמו לבוא לגדלות המוחין, עצה לזה שישכיל אחרים, ועל ידי זה נתעורר גם אצלו. מה הכוונה שישכיל אחרים? שילמד אותם את התורה הזאת. אז אני באתי לפה במצב רוח מסוים, ולימדתי את התורה הזאת, אני מרגיש נורא טוב. ראוי עוד להעמיק בה, אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו השם. זאת אומרת, יש פה יסודות רוחניים משמעותיים. היסוד הרוחני הראשון שנאמר פה, שקטנות מוחין, או במצבי דיכאון ועצות, כי בכל אין שם שכל. זה שכל לא פעיל, הוא איננו. הוא בכוח, אבל לא בפועל. והמצב הזה, חס ושלום, מושך דינים. ומה שצריך מקטנות מוחין לבוא לגדלות מוחין. גדלות מוחין זה תודעה רחבה. בדרך כלל אנחנו מצפים להשתקם על ידי שהמציאות תשתנה. סך הכל זה טבעי, אין פגם ברצון הזה. אבל יש עוד דרך, שזה להגדיל את המוחין. זה גם שם לראות איזשהו גילוי תוך המצב הזה. אנחנו עכשיו בפרשת נוח. נוח מצא חן בעיני השם. אנחנו רואים שזו פרשה שמופיע בה חן בתורה. וחסידות מוסבר של נוח נאמר בו אל התיבה, זה כבר כמדומני במקור מהבעל שם טוב. תיבה זה מילות התורה והתפילה. שהם מגן מפני מי המבול. וגם מוזכר שהמבול שהיה זה לא רק במובן של חס ושלום עונש, כי זה יכול להימשך שניות מעטות. המבול הוא גם היה כמו מקווה לכל הבריאה. ה-40 יום זה כמו 40 שאה שיש במי המקווה. אז אני מאחל לכולם שיומתקו מעלינו הדינים. המילה הזו, המתקת הדינים, המתקה. ולמשוך עלינו חסד ורחמים. חסד זה שפע. חסד ורחמים. ומכאן גם נבין איזו נתינה נפלאה זה להיות בבחינת אשרי משכיל אל דל. שאם אנחנו רואים מישהו שהוא מאוד בכאב נפשי, זה אומר שהוא ברגע הזה דל בדעת. והנתינה הכי נפלאה שיש, זה להיות משכיל אל דל, להשכיל את הדל. לומר לו מילים טובות, מילים אוהבות, מילים נכונות ואמיתיות, שאנחנו יודעים שקיבלנו מהצדיקים, זה להשכיל אל דל. שמעתי מזה צדיק, שבן אדם יש לו איזה בעיה. והבעיה תורדת את מנוחתו מאוד, והוא רואה רק את הבעיה. הוא אומר, זה כמו השור או הסוס ששמים לו את המרדעת, שהוא לא יוכל לראות לימין ולשמאל, רק לראות קדימה. לפעמים מה שעושה קטנות מוחין, שיוצרת לנו מסך, שאנחנו לא רואים מעבר לבעיה. לא רואים משהו מעבר. וכשבא מישהו עם מילים טובות, עם מילים מחזקות, זה ממש נפתח. רבי דנסון אמר לי שהחלום שלו, צריך להקדים את זה, כתבתי את זה גם בפייסבוק, זה אמר שאם אתה נותן למישהו, מישהו רעב, אתה נותן לו צדקה, אז עזרת לו הפעם, וגם עם קצת בושה, כי כל פעם שאני מקבל מהזולת, יש ביזיון לנשמה. אצל ילדים קטנים אנחנו רואים את הרגש הטבעי הזה, שאומרים אני רוצה לעשות לבד, אני רוצה להרגיש בעל ערך שאני יכול לעשות את הדברים לבד. זה בסדר לעזור איש לרעהו, אבל אם בן אדם מרגיש שהוא תלוי בזולת, זה כמו סוג ביזיון לנשמה. אז הוא אמר לי, גם לבוא ולומר חיזוקים מרבנו זה כמו צדקה. זה מעשה אצילי, אבל קצת עם ביזיון. ואם אתה מלמד בן אדם איך לדלות את העצות האלו בעצמו מתוך הליקוטי מוהר"ן, מלמד אותו את השיטה, אז נתת לו, כמו במשל הידוע, נתת לו חכה ולא דג. וחיזקת אותו מאוד. אז הוא אמר לי בזמנו שזה החלום שלו, כי ספר ליקוטי מוהר"ן זה ספר קשה. לרוב האנשים הולכים לספרי ההתחזקויות, הברסלבים. והספרי התחזקויות הם ספרים בעלי ערך, אבל זה בבחינת מזון מוכן. בליקוטי מוהר"ן רבי נחמן נותן לנו את הדעת. זה נקרא, בוא נאמר ככה, שליקוטי מוהר"ן זה חומרי גלם שקשים לעיכול. הם צריכים עיבוד, הם צריכים בישול, צריכים חיתוך, כמו ש... אבל אני שולט בחומרי הגלם, אני... זה להיכנס למטבח, לראות מה יש אלה... זה בכלל מעורר בי תמונה חיות כזה, שאומרת, בוא תבשל, אבל אנחנו מכירים בדרך כלל צמצומים בעניין של בישול, נכנסים לתוך מטבח מקצועי, אומרים, כל החומרים נמצאים, כל הכלים נמצאים, בוא, תכין ארוחה, או בואי, תכין לי ארוחה טובה. מניח שכל בן אדם אוהב לבשל. מי שלא אוהב לבשל, זה בדרך כלל חסימה שהגיעה באיזשהו שלב. זה גם שמעתי פעם מהרב זנסון, זה לא אמירה מקורית שלו, אבל ממנו אני זוכר את זה, שאמר לי פעם, שכל אחד היה צייר פעם. רק יש כאלו שהפסיקו. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים ציירים, זה אלו שהמשיכו. מי שיכול להגיד על עצמו שהוא לא היה צייר, ככה כל אחד מאיתנו אוהב לבשל. ועוד יותר, יש גם את הקטע שאנחנו אוהבים להעניק, להשקיע בארוחה טובה ולהזמין את אהובינו ולהגיש בפניהם. זה אומר, ליקוטי מוהר"ן זה המטבח. זה לא להוציא מהמקפיא. זה לא טייק אווי. יש ספרי חיזוקים של ברסלב שהם בוודאי מצילי נפשות. רק אני מזכיר מה הוא אמר לי, מה החלום שלו. זאת אומרת שרבנו רוצה בליקוטי מוהר"ן לעורר אצל כל אחד את נקודת משיח שבתוכו. הוא אמר, כשאני אומר הוא אמר, זה מחברת שמצאתי מתשס"ג, שהייתה מוכבד באיזה מקום בבית, והילדים פיזרו אותה. אז מצד אחד, זה קצת כעסתי, למה נוגעו לי בסליק? מצד שני, בזכות זה שמצאתי את המחברת המוחבט הזה יום אחד על השולחן, אז פתחתי, אמרתי, בוא נראה מה כתוב פה. ושם היה הדיבור הזה. יש שם עוד משפט שהוא אמר לי, זה מתפשין סמר ג', שאם בן אדם יש לו לב נשבר והוא לא מתייאש, זה שיא העלייה. היו ברוכים, המשך שבוע טוב, ומזמין אתכם להצטרף ולהיות חברים פעילים במועדון אשרי משכיל אלדל. לילה טוב.